אנחנו, קודם כל, חג הפסח הבא לנו, ברוך השם, אני מקווה שעל כולם בשמחה ובססון, ואנחנו רוצים השבוע לנצל את הבקרים, את ההשכמה לאיגרת הרמב"ן. איגרת הרמב"ן זאת איגרת שאפשר להספיק אותה בחמישה בקרים, אם אנחנו נתמיד, אז אנחנו נוכל גם להבין אותה יותר לעומק, וגם לחבר את עצמנו לרעיון שמאחוריה, כדי שנוכל בעזרת השם באמת לומר אותה בשמחה ובכוונה. אני שלחתי דף, אז אם אפשר להעלות אותו למסך, זה יהיה מצוין. לפני ממש כמה דקות שלחתי את הדף מקורות. אנחנו היום נעסוק בהקדמה כללית לאיגרת, ומחר נתחיל את האיגרת בעצמה, בעזרת השם. אז רק נאמר שיש באופן כללי, יש מאמרים שקשורים לתחום האמונה, ויש מאמרים אחרים שקשורים לתחום המוסר. בהקשר הזה, מאמרים באמונה יותר עוסקים בתוכן, בעניין בעצמו, בקו האופק, נקרא לזה, בשאיפות, בהגדרה של המגמה. ולימוד מוסר עוסק יותר בסולם, בדרך של איך אני לוקח את עצמי ואיך שהוא מתקדם לכיוון של השאיפה הזאת. זאת אומרת, האמונה זה קריאת כיוון, ומוסר זה היכולת להביא את עצמי לקראת אותו כיוון, לקראת אותו המקום שלו אני שואף. זה קצת שונה מאשר ההבנה של מוסר היום. היום מוסר נתפס כעטפת מוסר. זה קשור לגישה הנוצרית. אבל אנחנו בלימוד מוסר עוסקים באיך אני הופך את האדם אדם טוב יותר. לכן צריכים לחבר באופן כללי את האמונה והמוסר. אנחנו עוד נראה בעזרת השם עוד מעט את החיבור הזה אצל הרב קוק. אז יש לנו עכשיו את הדף שתכף יעלה, ממש עוד שנייה. ושם נראה שלושה מקורות שהם... אני כרגע לא רואה, כתוב שזה התחיל, הסקרין שיירינג. תכף נראה. הנה. הנה, עלה. עלה מצוין.
אוקיי.
יופי, אז אנחנו בעצם נראה קצת על מה... הגדרה של מוסר, ומה הקשר והזיקה בינו לבין תחום האמונה. שוב, באופן כללי, בכותרת, אמונה עוסקת בהצבת היעדים, ומוסר עוסק בצעידה לקראת אותם היעדים, כדי שלא נהיה באיזושהי תחושה פנימית של מילים באוויר, של אותיות פחות באוויר. אז אנחנו נמצאים במקום מספר אחת, אנחנו היום ב... הקדמה, אם רוצה שמחר נתחיל את האיגרת בעצמה. גם כדאי כמובן שיהיה לכל אחת את איגרת הרמב"ן, תופיע בכל סידור כמעט, ואפשר גם לראות באינטרנט מי שאין לה, אז כדאי שמחר יהיה לנו את האיגרת בעצמה, נוכל להתחיל. בכל אופן, אומר הרב, בספר אורות המוסר, במקום מספר, המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים, למובן החברתי בלבד. זאת אומרת, בדרך כלל, בהשקפה של גויים, מוסר זה איזשהו סוג של קוד חברתי, כדי שציבור יוכל להתנהל בצורה הגיונית, בצורה שלווה. אז יש כל מיני סוגים של קודים כאלה ואחרים, שכאילו מסתירים את הפעילות החברתית של האדם. הרב, זה לא זה. זה לא רק מעשים טובים בחברתי. אומר הרב, מה כן? דרך אגב, זה מעניין מאוד שגם כאן הרב בעצם מעיל במה הוא לא מוסר. אתם זוכרות עוד דוגמאות לפתיחה של מאמר של הרב קוק, מתחיל במה הוא לא, אותו מושג שהוא עוסק בו?
עם כותבות כולם אמונה.
נכון, גם באמונה יפה מאוד, נכון? לא שכל ולא רגש, נכון? יפה מאוד, מצוין. יש עוד משהו? אתם זוכרות עוד משהו שמתחיל בלא? יפה. ארץ ישראל, נפלא, מצטן, נכון? קורות, מתחיל, בארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה וכולי, אלא חטיבה עצמותית, נכון? גם ספר אורות מתחיל במה הוא לא, וגם הרמב״ם מתחיל את הלכות יסודי התורה, בספר משנה תורה לרמב״ם, הרמב״ם מתחיל במה אלוקות היא לא. מכיוון שיש מושגי עומק שקשה מאוד להבין אותם בהיבט החיובי, לפני שאני שולל את מה שבדרך כלל נפוץ להכיר. זה שני הסברים שהם בעצם אחד. דבר ראשון, אפשר להכיר את המושג הזה אולי קודם כל דרך הלא ואחר כך דרך הכן, ב', רוב העולם חושב אחרת. יפה. אז אנחנו מתחילים שוב את מקום מספר אחד. המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים של מובן החברתי בלבד. המוסר הוא, ראשית הכל, תכונה פנימית עדינה, שוכנת בנשמה לבקש את הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב, להיות דבק אל הטוב. זאת אומרת, בעצם ההגדרה של מוסר המערב, זה תכונה פנימית, תורה בנשמה, לבקש את הטוב. זאת אומרת, גם לשאוף לטוב, גם להיות בעצמי טוב, ולהיות דבק לטוב. זה איזשהו, נקרא איזה מגנט. מוסר זה מגנט בנשמה, שמחבר אותי אל שורש הטוב. זה המוסר. אז אמונה באופן כזה או אחר, זה הבנה מה טוב. מוסר זה איזשהו סוג של בקשה פנימית, של רצון להיות חלק מתוך הדבר הגדול הזה. זה נקרא מוסר. רוח קודש זה אינו נמצא לנו, אומר הרב, כי אם בתוכן הדבקות האלוקית באה לנו מתוך אמונת ישראל המעשית והיונית. זאת אומרת, היכולת הזאת להיות חלק מתוך, לרצות, לדבות היא מיוסדת, אומר הרב, על הדבקות האלוקית שבאה מתוך אמונת ישראל המעשית והעיונית, גם באופן בראש וגם באופן מעשי. כשאדם נמצא בחיים של אמונה, הוא גם באמת כי הוא מפתח לעצמו את השריר של המוסר. אומר הרב, בהכרח רוחני פנימי מוסרי זה, אנו מוכרחים להיות מובלעים בתוך אומתנו, שמכללה, מכלל כל דורותיה, יש רק כל אוצר החיים שהם חיים באמת. התקשר החיים האמיתיים שלנו לתוכיות נשמתנו. זאת אומרת, כדי שאדם יהיה לו איזושהי שוקה כזאת להיות חלק מהטוב, הוא חייב להיות בלוע באומה. אי אפשר להגיע לכזה מגנט בתור אדם פרטי. זאת אומרת, כדי לרצות, כדי לחיות חוויית חיים כזאת, של לרצות להיות דבק לטוב, אני חייב להיות אדם כללי. בלי האור של כלל ישראל, אין שום סיכוי להגיע לקשר הזה. זה קצת באמת קשור למה שאנחנו חווים בספר יקרא, שכאשר נחנך משכן להשם, אנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים נעשים בהקהל, ביחד, כל העד. מדוע? כי אי אפשר להגיע להשת שכינה אם לא ביחד. זה גם קשור למה שאנחנו אמרנו ביום שישי בסרטון לקראת הפרשה, שאי אפשר להגיע להשראת שכינה אם לא ביחד, בשם כל ישראל. אז אם כן אומר הרב, כדי שנגיע לחיים של מוסר, אנחנו צריכים להיות כלליים ולהיבלע בתוך האומה, שרק משם, רק מכלל כל הדורות של האומה, יש לנו את כל אותה החיים, את השורש של החיים שהם חיים באמת. אומר הרב, במצב טהור זה, אנו אוהבים את שם השם, את אור השם השוכן בנו, השורה באומה כולה, את התורה, המצוות, חוקי השם, משפטיו על ישראל. כשאנחנו נמצאים בכזה מצב, שאני בלוע באומה, אני אוהב את שם השם, את אור השם ששוכן בתוכי, ומתוך זה, גם את התורה והמצוות. אז כדי להגיע לחיים של מוסר, חייבים לעבור דרך אמונת ישראל, שהעניין שלה, בין השאר, הוא להיות בלוע בתוך אומתנו. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לעולם מוסרי בתור אדם פרטי במדבר. זה לא ילך. אלא אם אתה רוצה להגיע לפסגת המוסר של יהודי, זה עובר דרך א', אמונת ישראל, ב', זה עובר דרך התקללות. האם
עלי
כזה בסדר? בשמחה, בכבוד.
שלום, הרב. שומעים אותי?
שומעים, כן, בכבוד.
רציתי לשאול, למה זה כל כך תלוי בזה שנהיה כלליים? זאת אומרת, האם כלליות זה משהו פנימי, כמו שהרב אומר, פנימי מוסרי, כאילו משהו שנמצא לך בנשמה, בנפש? או שזה באמת הכאל הזה שמדובר עליו במקרא, כאילו, האם זה באמת תלוי? כאילו, האם היציאה בחוץ היא לא קודם צריכה להיות בפנים?
כן. אז תראי, כנראה שכדי להגיע לגנית שבנשמה שלי, אני צריך להיות כלול בנשמת ישראל. זאת אומרת, האור של הנשמה שלך, רק כאשר הוא נמצא בפורמט מלא. בפורמט המלא שלו בעם ישראל, הוא דרך הציבור, הוא דרך הכלל. זאת אומרת, בעם ישראל הציבור הוא לא אוסף הפרטים, הוא לא איזשהו איגוד כזו אחר של הרבה אנשים שרוצים להגיע לאותה מטרה, אלא הכלל הוא בעצם השורש נשמתנו. ולכן, נשמת תמומה היא שורש נשמת הפרטים. בלי הדבר הזה, אין לי כוח בנשמה כביכול. זאת אומרת, היכולת של המגנט הזה בנשמה להיות רוצה ושואף להגיע לריבונו של עולם, הוא עובר דרך גודלה של הנשמה, והגודל הזה תלוי בזה שאני חי נשמה כללית. אני לא חי באופן אישי פרטי, אני חי באופן כללי. כל זה התחיל ביציאת מצרים כמובן, שאז הפך להיות אומה. מי שמלך השראת השכינה היא אך רק בשעת שכינה היחיד. אנחנו עברנו כמה וכמה שבועות, נדמה שבוע שבוע שלושה, שהיינו להתפלל בלי מניין. גם ברוך חזרו מרחובות, אנחנו מבינים שרק למרות שזה בשנה, למרות שזה רק 10 אנשים, לא רואים. אתם רואים?
זה קצת תקוע וגם לא שומעים לגמרי.
לא שומעים, קצת
מקוטע. אז אנחנו כרגע, ברשותכם, נעבור לטלפון.
בעצם שוב היינו בהבנה שכדי שאדם יהיה מוסרי, הוא צריך להיות חלק מתוך הכלל. רק ככה הוא יכול להיות קשור ל... התשוקה הזאת, להיות דבק באלוקים. וגם ישראל אין אפשרות להיות אדם דבק בהשם ללא הכלל. אין סיפור.
הרב, התחלת לספר על החזרה למניינים.
כן, נכון. ואמרתי שעם כל הכבוד לכוונה בתפילה, אם אין 10 אנשים, אין אפשרות לומר קדיש. הכל טוב ויפה. אפשר עד מחרתיים בצהריים לדבר על המעלה של תפילה בבית, בחצר, בדשא, אם אין לך 10 אנשים, לא יקדיש. זה מה שהתחלתי להגיד על המניינים, ולכן הציבור הוא בעצם זה שקובע את השראת השכינה בעם ישראל, את הדבקות בהשם, זה מה שבעצם אמרתי. אגב, אני לא רואה שום דבר, אני רואה רק את הדף מולי, אז אני מקווה שאני מופיע לכם בסדר, אז הביתי בסדר?
כן, מצוין.
יופי. אז אנחנו עכשיו במקום מספר 2.
רגע, אפשר עוד שאלה שרות?
כן, כן, בטח, בשמחה.
שלום הרב.
שלום
הרב. רציתי לשאול לגבי כל העניין של הכלליות. איפה כאילו, איך אני מצליח להיות אדם כללי בכלל? כאילו מה, לחשוב על זה שאני עושה דברים מתוך כלל ישראל?
קודם כל כן. באמת העניין של הכלליות הוא גם סגולה נשמתית שלי, והוא גם אמור להיות משהו שנמצא גם בהבנה. שלי, את עצמי, וגם במעשים. ככל שאדם מרגיש יותר ערב לכלל, ככל שאדם עושה דברים בשם כל ישראל, כך הוא יותר באמת רואה את, את האור של הכלל עליו, בתוכו. כן, יש עניין כזה, נכון. גם בסגולה, גם במחשבה, וגם במעשה.
למרות שכאילו בתור אנשים אז פחות אנחנו רואים את זה. כי זה לא, כאילו זה לא שאם אני לא נמצאת אז אין מניין, זה לא שאני, כאילו באמת יש איזושהי משמעות, כאילו, לפחות בהרגשה.
זה... יש המון משמעות, מחשבה, אני לא חושב ככה. אני חושב שה... עדיין לא שומעים?
שומעים.
אוקיי.
אני
חושב שאין שום הבדל בהקשר הזה בין אישה לבין איש, ממש לא. יש משהו, עניין דברים שבקדושה, שהם נאמרים בעשרה אנשים. יש משהו בהגדרה הלאומית שקשור לאנשים, כי אם יוצא צבא, לא משנה, יש לזה... עניין שלם, אבל בוודאי שגם אישה היא פוגשת את הקדוש ברוך הוא דרך כלל ישראל, עובדה שגם אישה לא יכולה לומר קדיש ביחיד, אלא רק שיש מניין.
תודה.
בסדר?
ירב גם להורש.
אנחנו במקום מספר 2. כן, בכבוד.
שלום.
שלום לך.
בעצם מוסר זה בסוף גם, ומוסריות יכול להיות מאוד אינדיבידואלי. כאילו אנחנו, מבחינתנו, לנו יש מוסר שזה עם ערכי התורה, אבל יש גם אנשים, כאילו גם בעולם שלנו בעם, שמבחינתם מוסר זה דבר אחר. שזה כאילו אפילו יכול לפעמים להיות נוגד את התורה. כאילו זה בסוף דבר מאוד
אישי. אני חושב בדיוק הסיפור. נכון, בדיוק זה הסיפור. לכן הרב מדבר על זה שהמוסר הוא לא רק עניין חברתי, הוא עניין של אלוקות. בעולם שבו המוסר הוא חברתי, אז כל אחד בוחר לעצמו את הרף המוסרי שלו. זה בדיוק הנקודה שאנחנו מנסים לצאת ממנה. זאת אומרת, מוסר בישראל הוא לא מוסר שקשור לבקשתך, שמה אתה חשבת, אלא מוסר בישראל, באלוקות, בקדושה. זה דבר שונה לגמרי מאשר מוסר, כמוסר אצל הגויים, זה ברור.
תודה.
בשמחה. אז אנחנו ב... אפשר להמשיך?
כן, כן.
אז אנחנו במקום מספר 2, ספר אורות, ממשיכים. אומר הרב, שני דברים... מהירים בישראל. פה אנחנו עוסקים כבר ביחס שבין מוסר ואמונה, דבר מאוד חשוב. שני דברים מהירים בישראל. א', הדבר הראשון, המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם, באדם ובכל חי ובכל ההוויה כולה. נקרא לזה הרצון להיות טוב. יש איזה מין שאיפה בסיסית לאדם להיות טוב, שזה נקרא כאן מוסר טהור, והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם, ובכל אורותיו היוצאים ממנו, הבאים ברעיון, עד שיצא השם הנכתב והנקרא. זאת אומרת, ההבנה שהמוסר יונק מהקריאה בשם השם, והיוצאים בדרך תולדות של כינויים והרגשות, שהם כולם אותות של מציאות עליונה באושר הווייתה. זאת אומרת, כדי להגיע למוסר, צריכים לקרוא בשם השם. יש איגרת של הרב, איגרת קוף עין. שם הרב מסביר, זה נקרא איגרת החינוך. שם הרב מסביר שהאדם צריך להיות טוב וישר, וכדי שהאדם יהיה טוב וישר, עד אברהם אבינו, זה היה באינטואיציה. מתוך מוסר כליות, מאז שעם ישראל נולד, הקריאה בשם השם, או מאז אברהם אבינו, הקריאה בשם השם היא זאת שהופכת את האדם להיות טוב וישר. אז גם פה שורש המוסר, הוא הקריאה בשם השם. הכל נובע מהקשר לאין סוף שבתוכי. זה שיש באדם, יש בו מצפון, זה דבר נחמד, זה דבר חשוב. אבל אותו מצפון, הוא בעצם נקרא איזה מתודלק מהשייכות שלי לאין סוף, לאיזה מוסר מוחלט, מוסר אלוקי, ולא למוסר יחסי. זה בדיוק ההבדל שבין תרבות פוסט-מודרנית, ששם האדם ממציא את המוסר, לבין תרבות של תורה, ששם המוסר הוא מוסר אובייקטיבי. הוא לא קשור למה אני חושב על זה. הלוואי שאני גם אחשוב על זה, אבל זה לא תלוי בי. זאת נקודה חשובה. אז זה שני הדברים. עכשיו הרב מסביר מה קורה כאשר יש לאדם נחות באחד הפרמטרים, או במוסר או באמונה. שימו לב, דברים חשובים מאוד מאוד. זה גם אקטואלי מאוד. אומר הרב, המוסר בלא מקורו, כשיש לאדם מצפון, אבל אין לו תורה, אין לו קריאה בשם השם, הוא אור פנימי, מרכזי, שאין לו היקף, סביבה מקורית. בסופו, להידלדל. וערכו, בעמידתו, גם כן ממועט. זאת אומרת, כאשר האדם נמצא במציאות שיש לו מוסר, אבל אין לו אלוקים, בסופו של דבר, הדבר הזה מוליד התמעטות האור. הוא מוליד בסופו של דבר סוג של דלדול. זה כאשר האדם יש לו מוסר, יש לו רצון להיות טוב, אבל אין לו מפה. ניתן דוגמה, זה כמו שאדם, אדם שיש לו מוסר ואין לו אלוקים, זה כמו אדם שרוצה להגיע, אבל הוא לא יודע לאן. הוא עכשיו יוצא לדרך בטרמפים, יש כזה סינדרום בכיתה י' שנוסעים בטרמפ לאיפה שהטרמפ יגיע. אתה נוסע בטרמפ, אבל אין לך מושג לאן. זה כשיש מוסר בלי אלוקות. צערי נורא, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד, זה אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, שאין להם שייכות לתורה כל כך, בטח לא באופן מודע, שהכל מאוד גמיש, הכל מאוד נזיל, זה כמו מערב אור פנימי בלי היקף. הכוונה, יש לך אור פנימי, אתה נמצא בתוך מציאות של אור פנימי, של רצון להיות טוב, אבל אין לך את היכולת ליצור איזשהו היקף, איזשהו, נקרא איזה מסגרת שבתוכה זה בא ידי ביטוי, אז הכל נזיל מאוד. רק נאמר שיש בקבלה מושג של אור פנימי ואור מקיף. לדוגמה, אדם יושב בסוכה, זאת אומרת, סוכה בקבלה נקראת אור מקיף, כי זה עוטף אותי, עופף אותך. תפילין לדוגמה, זה נקרא אור פנימי, זה בתוכי. אז יש, כשיש לאדם מוסר, יש לו רצון פנימי, תשוקה פנימית, אבל אין לו את המסגרת, זה נקרא אור פנימי שאין לו היקף. היום זה הרבה קורה כשאדם יש לו הפרעות קשב, אז הוא מאוד רוצה דברים, אבל אין לו את הכלים לממש אותם, אז הוא חי בתסכול. זה כשיש מוסר בלי תורה. מצוין, אנחנו ממשיכים. ההופעה, סליחה, שוב, בשורה שלישית מהסוף של מקום מספר 2, ההופעה הנפשית לקישור האלוקי, כשאין המוסר וערכו מאירים כראוי, היא תוכן מקיף חסר מרכזיות. מה זאת אומרת? כאשר האדם יש לו יחס לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להגיע למקום מסוים, רק אין לו קול פנימי שמוביל אותו לשם, זה כמו אור מקיף, הוא יודע לאיפה הוא רוצה להגיע, אבל לא הגיע טרמפ. אז אם בדוגמה הראשונה, אדם הגיע לו טרמפ, הוא לא יודע לאן, בדוגמה הזאת, אדם יודע לאן להגיע, אבל אין לו סולם, אין לו טרמפ, לא הגיע שום טרמפ, הוא תקוע בטרמפיאדה. אז כאשר האדם קשור לאלוקות, אבל אין לו בתוכו את הקול הפנימי שמושך אותו אליה, אז יהיה זר בשבילו. אני חושב שכל אחד מאיתנו זוכר איך הוא הרגיש כאשר התורה הייתה חיצונית לו. הרגיש שזה זר לחלוטין, זה מחוץ לי, זה לא שלי, זה כופה אותי. אז אם כן, אומר הרב, אמונה בלי מוסר, זה אור מקיף, בלי אור מרכזי. ואז אני באמת מנותק. מוסר בלי אמונה זה אור שהוא מרכזי, פנימי, בלי אור מקיף, אין לי מסגרת שבתוכה אני כן, מיישם את העניין. אומר הרב, ישראל וישורון, זה שני שמות של עם ישראל, כוללים ההיקף והפנים. ישראל זה ההיקף, ישורון, ישרות, זה בעצם הפנים. זה אומר, את המוסר הוא מקורו האלוקי, שהוא ינצח ויחריע את כל העולם כולו, ויזריח אורו של משיח. זאת אומרת, האור של הגאולה הוא בחיבור שבין ישראל וישורון. אור הגאולה תלוי בחיבור שבין הפנים והחוץ, בין האור המקיף לאור הפנימי. לכן, זה מאוד 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 משמעותי לחבר את האמונה והמוסר. עולם שהוא מוסרי, בלי עולם אמוני, הוא עולם ממועט. הוא עולם שעדיין סגור בתוך ההבנה שלי. עולם של אמונה בלי עולם של מוסר, זה עולם שהוא זר לי, שהוא חיצוני לי, שהוא לא באמת מדבר מתוך נשמתי. לכן צריכים לחבר את עולם האמונה ואת עולם המוסר. נדמה לי שגם אצל בנות יש את הסכנה הזאת. יש אפשרות להיות למדן, למדנית. לעסוק הרבה מאוד בדברים שהם חיצוניים לי, ולא להביא את זה אליי. ויש אפשרות הפוכה, להתבחבש בתוכי, להיות במודעות, אני מדויקת עם עצמי, אני מודעת לעצמי כל זה, אבל אני לא רואה את האלוקות, אני לא רואה את מה שאליו אני מחויבת או רוצה להגיע. לכן צריכים לשים לב היטב היטב שיש איזון נכון בין העולם של הקדוש ברוך הוא לבין העולם הפנימי שלי. היום זה נקרא פשוט חוכמת לב, לחבר את החוכמה, שזה נושא האמונה, אל הלב, שזה נושא המוסר. לכן, איגרת הרמב"ן היא במפורש איגרת מוסרית, היא לא איגרת אמונית, אנחנו עוד נראה, שזה עולם אחר לגמרי. העולם האמוני עוסק בהצבת המטרות. העולם המוסרי עוסק בסולם, בדרך איך להגיע אליה, אל המטרה. איגרת הרמב"ן היא במפורש איגרת מוסר. אנחנו עוברים לעוד מקור אחד אחרון. כן, בכבוד.
אור רוצה לשאול. רגע. יש הרבה אנשים שעושים המון מעשי חסד, אבל לא מתוך תורה. יש לזה ערך מועד, זה מרגיש לא פייר, אם באמת אדם עושה מעמד להיות טוב, גם זה לא מתוך תורה.
נכון, יש לזה ערך מועד. זה לא פייר, יכול להיות. הרב מסביר שבדור של גאולה, לפעמים יש איזשהו סוג של קשר לתורה שהוא לא מודע. זה סוד מיוחד בדור של גאולה, איגרת תקנה כדי להיין אחר כך. זה סוד מיוחד, שקשור דווקא לדור של גאולה, שהוא יוצא דופן. אבל באמת, גם בדור הגאולה, אם אין קשר מעשי מחויב לתורה, המוסר הוא הולך ומתמסמס. לא פר, נכון, לפומציה רע אגרה. בעולם שלנו אנחנו צריכים לדעת שיש באמת משימות שונות לאנשים שונים. יש אחד שזה קל לו יותר להיות קשור לתורה, כי הוא גדל ככה, יש אחד שזה פחות קל לו, כי הוא לא גדל ככה. לפום צער האגרה זה אומר, השכר הוא לפי המאמץ, הוא לא לפי לאיפה הגעת. את צודקת שזאת משימה שהיא לא תמיד פשוטה. נכון. עוד שאלות?
לא, תודה.
מקום מספר 3. זה נראה לי דבר מאוד חשוב. אני חושב שאתם בטח פגשתם את הפסקה הזאת לפחות פעם, פעמיים. במהלך החורף, אני מקווה, אז יהיה לנו חזרה. אומר הרב, האדם הישר צריך להאמין בחיי, שיאמין בחיי עצמו, והרגשותיו בהולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים, ושהם מוליכים בדרך ישרה. גם למדנו את זה בהקדמה לקראת מסיעת ישרים, למי שהייתה בחבורה של מסיעת ישרים. יש כמובן כאן מילה מנחה, המילה נקראת ישר. אומר הרב, האדם צריך להאמין בחיי עצמו והרגשותיו, שיש בי ישרות פנימית. עוד לפני שאני עוסק בבניין היושר שלי, אני יודע שיש בי ישרות. כתוב, עשה אלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. אז עשה אלוקים את האדם ישר, הכוונה שהאדם נברא עם יושר פנימי, עם איזשהו סוג של מצפן מדויק, שאיתו נולד, זאת הנשמה שלנו. אז אנחנו צריכים להאמין בחיי עצמנו והרגשותינו, שהולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהיסוד הוא יסוד ישר. אומר הרב, שימו לב שכאן מדובר על דמות רבנית, התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה, שלפעמים תטע הנפש בתוהו לא דרך. זאת אומרת, התורה היא נר לרגליים שלי, כדי שאני אוכל לראות, אם אני טעיתי, התורה תעצור אותי, זה כמו נקרא איזה משמר הגבול. התורה היא אמורה להתריע כשטעיתי, כשהלכתי לתוהו. אבל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. זאת אומרת, יש לאדם, המוסר נמצא קודם כל בתוכי, אני צריך להאמין בזה. רק מתוך זה אני יודע שיש גם באמת נשמה, סליחה, שיש גם תורה. מתוך היושר אני פונה לתורה בסדר הזה. זאת אומרת, המוסר הפנימי הוא קודם לתורה, או בשפה של קודם, האור הפנימי קודם לאור המקיף. יש בתוכי ישרות, אותה ישרות היא קשורה, היא באמת כלולה בתוך עולם של תורה. נמשיך עוד טיפה. האיש, זאת אומרת, עד לכאן זה אדם, זה כל אדם בעולם. יש לכל אחד צלם אלוקים. האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוקית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא עוד אחת מן התורה. ועוד מהתורה היא עולם מלא, ההולך ומתרבה לאין שיעור. זאת אומרת, איש ישראלי מבין גם שיש בתוכו נשמה אלוקית, שאני בתוכי, יש לי עוד בתורה, אני עוד בתורה. אומר הרב, למה זה עוד מהתורה שהיא מתרבה, שהיא לא רק שלמות, היא גם איש תלמות, היא מתרבה בלי שיעור, אין סופי. אומר הרב, כי אפילו להתפשטות הרוחנית, של גרגר חול אחד, גם כן אין מידה וקצב. כמה יש אנרגיה בגרגר חול? יודעים שהיום יש קורים אטומיים, שמכל אטום יש אנרגיה מטורפת. קל וחומר גרגר חול שיש בו המון אטומים. ולהכילו שנות האדם לבאר כל המון החוקים המיוסדים בחוכמה, משולבים בדעה, בגבורה נוראה שבקרבו. יש בתוכי אין סוף אדיר, עצום, כוח אדיר. זה שיש בי עוד מהתורה, זה הולך ומתרבה, זה אנרגיה עצומה. וקל וחומר אומר הרב, העם בכללו, סליחה, העם צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאוד, בחייו, בנטיותיו, ולכת בהם בביטחה. צריכים בריאות נפשית, טבעיות, לדעת שיש בי כוחות, נטיות, נכונות, בטוחות, אז ידע מהרב איך משתמשים לאורה של תורת חיים. השלב המקדים לפני שאדם מואר באור של תורה, הוא צריך להיות מואר באור של חיים, באור של יושר פנימי, שזה בתוכי. התורה היא מתחילה מבשרי איך זה אלוה, קל וחומר, מנשמתי איך זה אלוה. אז אם כן, העולם המוסרי קודם לעולם התורני, האור הפנימי קודם לאור המקיף. בכבוד, שאלות.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לומר משהו, זה לא ממש שאלה, פשוט יש פה כזה כמה שאלות בצ'אט, שגם מלות ביקשו לשאול, ורציתי לדעת אם אני יכולה להגיב לזה. גם אביב...
מה את צריכה אותי?
כדי שתוסיף עליי, שתאשר את זה. כי כאילו נראה לי לא, נראה לי ש... כן. לא, פשוט נראה לי הרב, כאילו תתקן אותי אם אני טועה, שהרב גם באורות וגם באורות התורה, מנסה לומר שבסופו של דבר, המוסריות נמצאת אצלנו, כאילו, היא קודם כל אצלנו, ואז התורה באה, כי אורות התורה י"א הרי עוסק בפעולות של התורה וההדרכה שלהם בחיים. אז הוא אומר, נכון. אם אתה לא מאמין בעצמך, ללכת לתורה זה לעשות פעולות חיצוניות לך. אבל כשאתה נכון. מאמין בעצמך ויודע שהקולות שלך הפנימיים הם טובים, אז אתה פשוט לוקח את התורה ואז מכוון, מדייק. כאילו, היא תוספת שהיא חייבת להיות, אבל היא המסגרת האמיתית של הנשמה.
נכון.
ואביבה שאלה, שבסוף רואים מלא אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, שמצליחים להיות מאוד מוסריים. אז למה תמיד צריך כן. את המסגרת כדי להיות מוסרי?
נו, בכלל, תעני.
אז אני כאילו, מה שעלה לי זה שבסופו של דבר ברור ש... כי לנו, כאילו, האיש הישראלי, הוא לא אומר האיש הדתי, הוא לא אומר האיש הרוחני. הוא לא אומר האיש הלמדן, הוא אומר שבסופו של דבר לכולנו יש את אותו סל מוסריות. אבל מי שיש לו את התורה, אז זה מדייק לו את זה, ומרחיב לו את האופק. זאת אומרת, כל דבר שהוא עושה, זה לא כי תפיסה שהגוף הוא החשוב ביותר, אלא הנשמה, כאילו הוא עושה את זה כי הוא רואה נצח, הוא לא רואה, טוב, אז כשהוא ימות, אז הבן אדם הזה נגמר, אז בינתיים אני אעשה דברים טובים על הדרך, כי אני מרגיש שזה מתחבר לי ללוז. אני עושה את זה כן. כי אני מאמין במשהו נצחי.
כן. בסופו של דבר, עולם מוסרי, גם בדור שלנו, עולם מוסרי שלא קשור לתורה, סופו להתעוות. מכיוון שיש באדם שני כוחות משיכה. יש כוח משיכה אחד טהור, לקדוש ברוך הוא. זה הסגולה, האדם הישר. יש כוח משיכה נוסף של רצונות נמוכים, של תאוות, של חומרנות, וזה גם מושך אותי. לכן לא כל אדם הוא ישר. הכוונה בפועל, אני לא ישר. בשורש אני ישר. בפועל אני חייב איזשהו מצפן שיהיה נר עבור הצעידה שלי. זה שהרגל שלי טועה לפעמים, זה אפילו לא באמת לפעמים, זה בכל מקרה טועה. מכיוון שיש בי כוחות נוספים שפועלים, כמו תאוות חומריות, נמוכות, רצונות נמוכים, אגו, תאוות אחרות, לכן צריכים שהתורה היא תדייק אותי. זה קשור למה שאנחנו למדנו כמה פעמים, על ההבדל שבין כובש לבין ישר. אנחנו עוד לא ישרים, אנחנו כובשים בהרבה מאוד מקרים. לכן צריכים את התורה נוכחת בחיים, כדי לדעת להתאים את החיים שלי בפועל לפרמטרים של התורה.
תודה הרב, זה גרם לי להרגיש קצת בבית מדרש.
מצוין, מצוין, מצוין. תודה. אני לא רוצה להפריע.
הרב, גם עלילי, יש לה שאלה.
בכבוד.
שומעים?
שומעים.
שלום. גם רציתי לשאול לגבי מה שהרב אמר עכשיו, עם הטבע, כאילו, שהרבה פעמים הטבע שלנו הוא חיצוני, אז כאילו, הידיעה שאני ישר, כאילו, שאני מאמין בחיים שלי, זה רק עצם הידיעה הראשונית, ולגבי זה אני חייב להיות בתורה, כאילו, עם התורה, כאילו, במה זה מתבטא זה שאני יודע שאני ישר.
כן. זה א', יוצר לאדם הרגשה, שאיזשהו ביטחון, שאני לא עכשיו קונה פה איזו מדרגה שהיא חיצונית לי, שהיא לא שלי, אלא אני באמת חוזר לעצמי. בעצם, זה לא רק הרגשה, זה גם באמת כך, שכשאני עובר את המחסום של התאוות והחומרנות והרצונות הנמוכים שלי, אני אמור להרגיש בתורה מאוד בנוח, להרגיש שזה מאיר בי את הכוחות שבי, שזה מוסיף לי חיים. אני חייב לומר, שהרבה בזכותכם, ברוך השם. אני לא יודע איך להסביר את זה עד הסוף, אבל יש, ברוך השם, התעיינות רבה אצל בנות לגבי שנה הבאה. ובין השאר, באמת, יש תמיד פחד שאני אגיע למדרשה, ואני רוצה מקום רציני וככה וזה, אבל אני פוחדת שמשהו בכוחות החיים שלי יכבה, שמשהו בכוחות החיים... כאילו אני אהיה כבדה יותר, אני אהיה יותר עצובה, אני אהיה פחות חיונית. אז אני חושב שזה בדיוק קשור להאם אני באמת לומד תורה, מתוך מקום של חיבור נפשי שלי, ואז אני פורח מתוך התורה, אני מתפוצץ מתוך התורה, החוצה לטובה, או שאני לומד תורה שהיא חיצונית לי, ואז זה מקטין אותי ומקבץ אותי. אני חושב שאם אדם חי בצורה נכונה, אם אדם בונה את עולם האמונה על בסיס עולם היושר הפנימי שלו, התורה היא תגדיל את, את הכוח שלו, ולא תקטין חייה. זה גם נראה לי, משתדלים לעשות בבית המדרש הצנוע שלנו.
תודה רב, אפשר עוד שאלה?
בשמחה.
תודה. אז רציתי לשאול גם לגבי בכללי לימוד של מוסר, איך יכול להיות שכאילו הדרכות שנותנים הן באמת מתאימות לכולם? נותנים הדרכות מאוד כלליות, איך אני יודעת שזה באמת מתאים גם אליי?
התשובה היא, את צודקת, לא מתאים. באמת מוסר זה דבר אישי. זאת אומרת, הבנת הערכים האמוניים היא דבר שמתאים לכולם. את קו היעד, את האופק, הוא אופק אחד, אחדותי. האופן שבו אני אמור לטפס אל אותו קו אופק הוא אופן אישי. לכן אפשר, כדאי מאוד לקרוא את ההקדמה של הרב לספר מוסר אביך. שם הרב כותב בין השאר, אל תקנה את הספר, ספר מיותר, אל תקנו אותו. כי כל אחד צריך לבנות, לכתוב ספר מוסר לעצמו. מכיוון שזה קשור באמת, כמו שאת אומרת, מאוד לחיבור הזה העדין, שבין העולם האינסופי של הקדוש ברוך הוא, לבין העולם האישי שלי, הכוחות הנפש שלי, הכישרונות שלי, לכן באמת אי אפשר ללמוד מוסר מאחד לשני. יש דברים, אומר הרב, שהם כן משותפים, לכן יכול להיות שתוכל לקחת כמה דברים טובים מהספר הזה, אבל אל תיפטר, אל תחשוב שמפטר אותך מכתוב ספר מוסר לעצמך. לכן אנחנו כאן בבית המדרש, כמו שאתם יודעות, אנחנו ממש מתעקשים, מתחננים, שיהיה זמן מוגדר ביום שבו את עוסקת בחיבורים האלה, התבוננות בעצמך, איפה את בתוך הסיפור. אם זה לא קיים, אז את תחי בעולם של סיסמאות, גדול וגבוה וחיצוני לך, בלי שאת מבינה, כאילו, מה, איפה זה פוגש אותי. אז זה לא סתם העניין הזה, זה באמת, באמת חשוב מאוד שאדם יכתוב ספר מוסר לעצמו. גם אותם עקרונות הם עקרונות שהם כלליים. בסופו של דבר, יש צורך לאדם להתאים. זה קצת דומה, אם צריכים דוגמה, דוגמה קצת מוזרה, זה כמו טיפול שיניים. לא שמעתי שאפשר לקנות שתל של שן או כתר מהמדף, כאילו. צריכים להתאים את זה בדיוק, בדיוק למפה של הלסת של, של האדם הספציפי. וכן דברים אחרים גם, או נהיה קצת יותר אופטימיים, ברוך השם זכינו להתיר חתונות. אתמול בעצם התבשרנו שאפשר כבר להתחתן, דרך אגב יש גם יותר בספירת העומר, אז זה הזמן לנצל את היתרים החדשים. בכל אופן, שמלת קלה, לא שמענו שאפשר לקנות שמלת קלה בחנות של פוקס. זה דורש התאמה אישית. אז גם בהקשר הזה, אנחנו צריכים לשים לב היטב היטב, שהעולם האמוני מותאם, פוגש את הנשמה שלי, את הנפש שלי האישית, בצורה מלאה. זה קשור לכתיבת ספר מוסר לעצמך.
תודה רבה.
בסדר?
תודה.
בשמחה, אנחנו עוצרים כאן, ואם ירצה שמחר, באותו מקום, באותה שעה, נתחיל באיגרת הרמב"ן עצמה. יישר כוח, יישר כוח, יום נעים.